Biraz kırdık sana Marşe'yle anladım başına dedim. Yeşil kısat çayımı da veya ben annemi kabeş atıp şamayım dedim. Ve kulam şam onu taşıyım şavar.
Kendime
mi? Kuzum da. ואני רוצה רק לסכן בקצרה. למדנו את המושג עברי גבי אברהם אבינו, אתם זוכרים, כן? ואני לא רוצה לחזור על כל מה שלמדנו, אבל היה צריך לחדש את הזהות העברית כשמשפחת אברהם אבינו חזרה מהגלות שלה. לכן צריך לזכור את זה. אני חוזר כמה פעמים על זה, מכיוון שזה לא כל כך ידוע. העם העברי לא מתחיל מהעם, אלא כמה דורות לפני זה, מעבר שהוא מצאצאי שם. ולכן דווקא השם עברי זה מי ששייך לעם העברים, שיסד עבר שהוא מצאצאי שם. ועבר חי בדור שקדם הפלגה של הגויים. זוכרים את כל זה? כן. ולכן הוא שמר בעצמו את הזהות של האדם הכולל, האדם הראשון. כל הגויים יש להם פן של הזהות האנושית. וכל הממדים האלו של הזהות האנושית, כל אחד ואחת היא מיוחדת כשל עצמה, ולכל אחד יש איזה ערך משלה, אבל ייחוד המידות של כל הזהות האנושית כולה זה רק בזהות העברית, לפי הסיפור התנכי, ואחר כך, אחרי 3,000 שנה, אנחנו רואים שההיסטוריה מעידה בזה, שהעם היהודי, שהוא היורש מהעם העברי, אחר כך מגיע לעם היהודי, נותן את ה... את המופת, אם אפשר לומר את זה ככה, שיש יוצא מן הכלל באנושות, יש הגויים, וכל אחד יש לו הערך שלו, והזהות העברית, שהיא הזהות של האדם הכולל. לכן יש מאמר בגמרא, שמסתמך על פסוק בתהילים, שאומר, גבי ישראל, אתם קרויים אדם. אני רוצה להסביר את זה מכיוון שבכמה ישיבות הם טועים בהסבר. הם אומרים שהגויים הם בהמות, מכיוון שישראל נקרא אדם. אבל הפירוש הוא שאתם קוראים אדם, ואומות העולם נקראים האדם. הזהות היא הזהות של האדם. אבל אדם, במלוא המובן, במתכונת של ה... אותה הזהות באדם הראשון ואילך, שאהבה את דור הפלגה דרך העבר ושושלת העברים, זה סוף סוף מופיע בשם ישראל. לכן אנחנו מתחילים להבין איך מאדם עד יעקב אבינו בדור השלישי נוצדה את הזהות של ישראל. מה שלמדנו גם כן בשיעורים הקודמים, שכשהעם העברי היה בגלות בתרבות בבל, הוא נקרא ארמי. ולכן השם אברהם, שהיה השם הראשון של אברהם אבינו, הוא שם ארמי. והוא מפורש בגמרא, אב לארם. זוכרים את זה, כן? אני רק רוצה לציין שוב, שאנחנו יוצאים עכשיו בימינו אנו מגלות רומי. אז העם העברי, קרי העם היהודי, אבל העם העברי בגלות רומי נקרא יהודי. כמו שבאותו זמן העם העברי בגלות בבל נקרא העמי. ואנחנו חיים עכשיו בתקופה שלנו אותו תהליך של בירור הזהות מארמיות לעבריות במישור של יהדות לישראליות. אבל מה שאני קורא יהדות זה לא העניין של הערכים של היהדות. הערכים של היהדות זה הערכים של העם העברי, שהיו מתורגמים בלשונות של העם היהודי. אם זה יידיש אצל אשכנזים, אם זה לדינו אצל הספרדים בספרד וכן הלאה. אבל כל מה שנשאר מהזהות העברית בעם היהודי נקרא יהדות, באותו מובן. אבל מה שאני קורא יהדות זה המצב הסוציו-פוליטי, הזהות הסוציולוגית של עם מפורז, מפורד וצמוד לישות של מדינות אחרות, של משפחות האדמה. כי אין דבר כזה יהודי נקודה. יש יהודי מישהו אחר. זה מובן? כך, באותה תקופה, ארמי זה עברי כלבי, זה עברי כסדי. והזהות הארמית נוצרה מהמפגש בין העבריות והבבליות דאז. ולכן נוסדה מה שהמקובלים מגדירים כקליפה. איזה קליפה שבאה מבחוץ ושהיא מגנה על התוך, על התוכן. אבל אותה קליפה של הרמיות היה צריך להוציא ממשפחת אבינו כדי להגיע לישראל. אז ההליך והתהליך של מאברהם עד יעקב שקיבל את שם ישראל, זה מה שהוגדר בכתבי המקובלים כזריקת קליפת הרם. צריך לזרוק את קליפת הרם. ויש שני שלבים בתהליך הזה. קודם כל, הקליפה החיצונית יצאה עם ישמעאל. ואחר כך הקליפה הפנימית יצאה עם עשיו. אחר כך, אם נגיע ליותר פרטים, יש כמה שכבות באותה קליפה, יש ארבעה שכבות, אבל מכל מקום אנחנו מתייחס לשניים האלו. אני חוזר על ההגדרה. מהזהות הארמית יצא קודם כל הזהות של ישמעאל, שהיא הקליפה החיצונית, וממה שנשאר יצא הקליפה הפנימית, שהזהות של עשיו. ואחרי הבירור הזה, דרך שני שלבים, נשאר יעקב, וכשיעקב זכה להגיע לעבריות האמיתית שהייתה תמונה באברהם אבינו, אז קיבל את השם ישראל. אז זה הסיפור שאנחנו מתחילים במיר. אז הערב נתחיל בניתוק בין ישמעאל ויצחק דיינו, ההגדרה של הזהות של ישמעאל ולמה היה צריך לגרש את הצד הזה, את הפן הזה של הזהות של משפחת האבות. זה מובן השאלה, כן? אז אני מציע שניקח את הטקסט הזה, יש לכם פה. אני מתחיל לקחו מהתחלת הפרק, ואחר כך כשנגיע לפסוק א', נתחיל ללמוד. אז מה שקרה בסיפור, שהייתה איזה, איך אומרים בעברית? אימפציאנס, שכחתי. חוסר סבלנות. חוסר סבלנות, זה לא בדיוק, אבל זה דומה, זה מובן. אצל אברהם ושרה. אברהם ושרה שמעו כמה פעמים את הבשורה ששרה תוליד מאברהם, היו כמה עיכובים שאפשר ללמוד אותם מצד אחר, זה נושא אחר. עד שהגיעו גם אברהם וגם שרה לאיזה מצב של זהות מוסרית של הנפש שלהם, ותזכירו לי שנחזור על הנושא הזה. זה שלבים של העלייה המוסרית של אברהם ושרה, עד שאברהם אומר משרה אחותי, ושרה אומרת מאברהם אחי הוא, זה נלמד במה מדובר, אבל ועברו כמה ניסיונות של פרו, אצל פרו, אצל אבימלך, ויצאו מזה במצב של מדרגה רוחנית מספקת כדי שאפשר להוליד את זרח קדוש שנקרא יצחק. זה מובן. עד כאן שרה לא הייתה יכולה להוליד, כי מאברהם היה יכול לצאת רק בנות ישמעאל. ומה ההבדל בין ישמעאל ויצחק? זה נלמד בקטע שלנו. אז ושם פקד את שרה כאשר אמר, וירס השם לשרה כאשר דיבר, ותהר בטל את שרה לאברהם בן נסקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוקים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו את אשר ילדה לו שרה, יצחק. אז צריך לציין את המשמעות של השם של יצחק. יצחק זה השחוק בלשון עתיד. יצחק לעתיד לבוא. ולמה הוא נקרא ככה? נלמד את זה מיד, אבל מכיוון שיש איזו אווירה של אפשרות לצחוק במשפחת אברהם אבינו. מה זה הצחוק? זה הסימן של האושר, זה הסימן של הגילה. ודרך הצחוק, הנפש מבטאת את השביעות רצון להיות בעולם. כשהבחירה של הנפש מצליחה, אז אפשר לצחוק. כשהבחירה לא מצליחה, באים, באה הבחייה, בוכים. זה ההגדרה, לפי הנושא שלנו, של הצחוק הזה. אבל אנחנו לומדים מהשם יצחק שהוא יכול לצחוק רק לעתיד לבוא. תזכרו את זה, כן? זה בלשון העתיד. מכיוון שכששרה שמעה שסוף סוף היא יכולה להוליד, היא צחקה. זה מובן, כן? אבל השם יצחק זה לשון רעתים. וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונה ימים, כאשר ציווה אותו אלוקים. ואברהם בן מאה שנה, ויוולד לו את יצחק בנו. כל הפרטים האלו צריך ללמוד אותם, אבל אני רוצה להגיע לנושא שלנו. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחקי. ותאמר, מי מילל לאברהם, הן יקבלים שרה, ילדתי בן לשכניו. וידל הילד, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. פה נתחיל ללמוד ביותר עמקות. ותרא שרה, את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. אז קודם כל, הילד הזה, זה ישמעאל, כן? הוא נקרא בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם. זה לא בנו של אברהם, אלא בן הגר שהגר ילדה לאברהם. וצריך לדייק, כשנולד ישמעאל, השם של אברהם היה אברהם. אבל מכיוון שעכשיו נקרא אברהם, הפסוק נותן לו את השם של אברהם. אבל עד כאן ישמעאל הוא בנו של אברהם. דהיינו הוא נולד כשאברהם היה עוד במצב, בשלב של ארמיות שלו, בנו המובן, ישמעאל הוא בן אברהם, רק בסוף ימיו, כשיחזור בשובה, זה נלמד אולי בשבוע הבא, כשהוא הכיר, כי הבכור האמיתי זה יצחק ולא ישמעאל, אז נקרא בן אברהם. כי אנחנו לומדים מהפרשה ההיא, שבסוף עתיד ישמעאל לחזור בתשובה, ולהכיר בחשיבותו של יצחק. זה יהיה בחברון, לפי הפרשה. אני לא חושב שנגיע כבר הערב לזה, כן? אבל כדאי לדעת את זה. עד עכשיו הוא ישמעאל בן אברהם. והוא מוגדר כבנו של אגר. ופה זה כבר הסימן הראשון של נושא חשוב מאוד. מכאן אנחנו לומדים שהבן הוא הבן של האמא לפני האבא. וההבדל בין ישמעאל ויצחק, זה בא מההבדל בין אברהם לאברהם, אבל בעיקר מההבדל בין הגר לשרה. זה מובן, כן? ולכן הישמעאל הזה, לפי התורה, הוא מצרי. הוא לא עברי, הוא מצרי, מכיוון שהוא בנו בנה של הגר. זה מובן. מי הייתה הגר? הגר לפי המדרש הייתה בת פרעו. דהיינו, הזהות העיקרית של מצרים. שרה לא יכלה להוליד, אז יש פה איזה מומנט טרגי, נאמר, בהיסטוריה שלנו. שרה רוצה שמה שכבר הצליח אצל אברהם, כי אברהם ימשיך בעולם, ודרך מי? דרך התרבות הדומיננטית של אותה תקופה. דהיינו התרבות המצרית. לכן המדרש אומר שהיא נתנה, שרה נתנה לאברהם את אגר שהייתה שפחת שרה. אחרי מה שקרה אצל פרעה, כן? ואנחנו רואים שעד עכשיו, דרך יציאת מצרים שהייתה במצרים, כן? עד עכשיו, התחרות בין שתי העולמות האלו, זה בין ישראל ומצרים. מצרים מייסגת את עולמו של ישמעאל. אף על פי שבמלוא המובן, מצרים זה לא ישמעאל. זה מובן מהדבר. אז פה מיד יש המפתח של העניין שלנו. תראו, בסוף פסוק ח' ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר על אברהם מצחק. אז ההבדל בין יצחק ומצחק. יצחק הוא הצחוק שלו זה בעתיד. וישמעאל, הצחוק שלו הוא בהווה. אז זה ההבדל בין שניהם, וזה מה שאנחנו צריכים להבין עכשיו. אז רק נתחיל בלימוד הזה. כי לכאורה, זה רק פרט מסיפור אנקדוטי, כן? ששרה רואה את בן אגר שהוא מצחק, ואז היא אומרת לאברהם, זה ההמשך, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת, עם בני עם יצחק. זאת אומרת, האם מצחק בשביל. אז המיתו של דבר נראה לפי המקורות שיש במדרש. שרה ראתה שההבדל בין ישמעאל ויצחק זה ההבדל בין רשע לצדיק. כדי להבין את זה, צריך להבין מה זה הצחוק בהווה. הצחוק בהווה, וזה מגלה את כל התיאולוגיה של האסלאם. כן? הצחוק בהווה זה סימן שאני מקבל את העולם כמות שהוא. קודם כל, אני יכול לצחוק מכיוון שאני יודע שיש בורא, שיש משמעות לקיום בעולם. זה נלמד מאברהם. לכן כל בני אברהם הם מסוגלים לצחוק הזה. לשמחה ההיא. אבל יש הבדל בשמחה לעתיד, כשהעולם יהיה מתוקן, ולשמחה בהווה, במצב שהעולם נמצא, עם הטוב והרע שבו. זה ההבדל העיקרי בין שניהם. אז האמונה של המוסלמי, היא אמונת אברהם, קודם כל, שיש בורא. לכן אפשר להיות בשמחה. אבל הוא מסתפק במתכונת של העולם, כמות שהוא בהווה, מבחינת העולם הזה, עם הטוב ועם הרע שלו. ולכן, וזה נלמד אחר כך, מיד תראו את הקשר, אין שום בסיס לאחריות המוסרית אצל הנפש המוסלמית. הם לא מכירים בזה, כי לפי התיאולוגיה שלהם, וזה אנחנו לומדים מההורה של מצחק, כן? לפי התיאולוגיה שלהם, הבורא הוא כל יכול, רק הוא מחליט כל מה שקורה אצל הבריאות. זה חטא לחשוב שלבריאה יש איזושהי בחירה. אם הבורא קיים, אז הוא השליט. זה מובן, כן? יש איזה מין, כפי שמגדירים את התיאולוגים, טרנסנדנטליות מוחלטת, כן. ולכן זה גידוף אצלם לומר שיש לאדם בחירה. אני רוצה להעיר את זה מיד לפי סיפור מעשה בראשית. אתם יודעים שביהדות מקיימים
את השבת.
שהוא היום השביעי, כן. באסלאם זה יום השישי, ובנצרות זה יום השמיני. דהיינו למחרת מיום השביעי, דהיינו יום הראשון אצלם, כן. זה קשור לבעיה שלנו. המוסלמים רואה את העידן של היסטוריית האדם עוד ביום השישי, דהיינו. זה נכלל בששת ימי המעשה, כשהבורא היה הריבון היחיד בעולמו, כן? ביום שנברא האדם, זה יום השישי, כן? ובסוף יום השישי, לפי הסיפור של מעשה בראשית, הבורא שבת ממעשיו כבורא, ונתן בחירה לאדם בעולם הטבע. יום השבת הפך את הבריאה לטבע, כדי שיהיה בסיס לבחירה אצל הבריאה. זה מובן, זה יום השביעי. אצל המוסלמים אנחנו נמצאים עוד ביום השישי, ולכן הם מקיימים את יום הפולחן שלהם ביום השישי. כן? זה מובן. אצל הנוצרים, ההיסטוריה של המוסר נגמרה כבר כשהגיע המשיח שלהם, וכל העולם נמצא בבחינת עולם החסד של אחרי יום השביעי, והם חוגגים את הפולחן שלהם ביום השמיני. רק בתקופה שלנו, גם אלו מגלים שאנחנו נמצאים ביום השביעי. דהיינו, כבר האדם יש לו בחירה ויש לו עוד בחירה. כן, המוסלמי הוא ביום השישי והנוצרי ביום השמיני. באיזה יום באמת אנחנו חיים, קיים העולם, נמצא העולם, זה ביום השמיני. זה מובן, כן? טוב. אז אני חוזר לזה.
למשל, בפורטוגזית הם קוראים שבת, סבתו, דימנש, דומינגו, יום ראשון, ולנדי, יום שני, סקונדו דיה, הם לא קוראים את זה יום ראשון, בשפה יש כבר את זה, כמו שמכירים.
והם נקרו את זה מהפגנים הרומאים, שיום ראשון אצל הרומאים זה היום של השמש, כן? באנגלית זה סנדי. ובמיתולוגיה הנוצרית, המשיח שלהם הוא השמש. ולכן אומרים היום של האדון. אז אנחנו רואים את זה ככה, אין, כבר רואים, זה מגלה שאין שום בסיס למוסר, לאחריות המוסרית, למי שמצחז בהווה. יש גמרא שמסבירה פסוק בתהילים, שאתם מכירים אותו, בשוב השם איתי בציון, היינו זולמים, אז ימלס, לא, אני מדבר. אז ימלא שחוק פינו. הגמרא מסבירה מתי, כשזה הפסוק הסמוך, כשיומרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. אז הגמרא מלמדת מזה, אסור לאדם שימלא שחוק פינו בעולם הזה. דהיין בעולם הזה, כל עוד העולם נמצא במצב של טוב ורע, אסור להיות בשחוק, בשחוק וחג זה, שהם מלא שחוק פיו. רק כשזה יתגלה השגחה של הטוב בעולם, אפשר לשחוק ורק זה. זה מובן, כן? אז מכיוון שראית שישמעאל מצחק, אז היא ראית השורש של איזו זהות שתתחרה עם יצחק, ולכן היא ביקשה שיפרדו ולגרש את את הגר ואת ישמעאל. אז ניקח את המקום שיש פה, שיש לכם פה, על המילה מצחל, זה פה. כן? המקום היא בתוספת של מסכת סוטה. אז אני אתחיל את המקום. ותיר עשרה את הגר המסחית אשר ידע יעקב, מצחת. מהי חאתה? תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, דרש רבי עקיבא. רבי שמעון בן יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא, והוא מביא את ההסבר של רבי עקיבא על המילה מצחת. אין צחוק המוחכן אלא עבודה זרה. אז מיד אנחנו רואים שחכמי ישראל לקחו את הנושא ברצינות, ובגדול, כן? בצחוק הזה שרה ראתה לפי רבי עקיבא כבר את העבודה זרה. אני רוצה להתחיל בהסבר. יש בתורה שלוש קטגוריות של מזמור. המזמור של בן אדם למקום, והחטא במישור של בן אדם למקום זה עבודה זרה. זה מובן, כן? המישור של בן אדם לחברו, והחטא במישור הזה זה הרצח. והמישור של בן אדם לעצמו, החטא בזה זה גילוי עריות. ולכן, החטא העיקרי בכל הממדים האלו, של היחס של האדם לזולתו. אם זולתו זה הבורא, אם זולתו זה הבריאה האחרת, ואם זולתו זה הטבע האנושי אצלו. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. וצריך להבין את הביטוי בין אדם לעצמו, בין אדם והעצם של האדם בו. זה מובן, כן? זה היחס למשיח, לפי דרך התולדות. כל בן אדם יכול להיות במישור של השושלת של המשיח. כי בכל בן אדם יש, בבחינת הנקודה האמצעית של הזהות שלו, הזהות של הבן אדם האמיתי, שהוא המשיח. ולכן מצוות של בן אדם לעצמו, צריך להבין את זה פשט, כן. ואם כן, כל החכמים האלו מדגישים את הצד הרע שיש בצחוק הזה בהווה לפי ההגדרות של הרע בחטאים. הכי רע בחטאים זה או עבודה זרה, או רצח, או זילול העריות. זה מובן? כן. וכפי שכבר אמרתי, מי שמסתפק במצב של העולם כמות שהוא עם הטוב ועם הרע, והוא בשמחה מהמצב הזה נתון לאותם החטאים. כי זה נקרא בשביל חכמים, מי שנהנה מהעולם כמות שהוא. זה מובן, כן? אז זה הפרופיל של הזהות של ישמעאל. כן? הוא מכיר בבורא, אבל הבורא ברא העולם הזה, והעולם הבא שלו זה העולם הזה עם בבחינת העולם הזה בגדול. מה העולם הבא של המוסלמים? זה דיסקוטק וכל מה שיש. והם מגדירים את זה ככה בקוראן, כן? בעולם הבא הצדיק יקבל חלק של הנאות, מסוג הנאות של העולם הזה. יין טוב, אישה נאה וכן הלאה, כן? זה נאמר בפירוש, והם חיים ככה. ברור שיש אצל המוסלמים מדרגות מדרגות, ויש צדיקים מבחינת רוחניות גבוהה, אבל בדרך כלל זה אותו כיוון. הם רואים העולם כסוף פסוק של הבריאה, ולכן נהנים מהעולם כמות שהוא. ומשבחים את הבורא שברא עולם שכזה. זה מובן? ולכן יש איזה מין רגישות דתית שונה לגמרי מהרגישות של היהדות. היהודים מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל כפרוזדור לעולם אמיתי. שיש כל כך אי התאמה בין הגדרה של הבורא והגדרה של העולם הזה כמו שהוא, שאי אפשר להסתפק בזה. לכן יצחק, כבבחינת בנו של אברהם, בבחינת צדיק, הוא לא יכול להיות בצחוק להווה, רק לעתיד לבוא, כשאפשר למלא סרופים. זה מובן, כן? אז אני ממשיך. והוא מביא פסוק, ויקום לצחק. ובקונטקסט הזה, בפרשת כתיסה, זה חטא העגל, הצחוק הזה הוא קשור לעבודה זרה. רבי אליעזר אומר, זה גילוי עריות. והוא מביא פסוק בפרשת וישב, בא אליי העבד העברי לצחק בי. זה בסיפור של יוסף ואשת פוטיפרה, כן? כשאשת פוטיפרה אומרת לי לבעלה, בא אליי העבד העברי, לעינו יוסף, לצחק בי. ולצחק בי, בכוונה של אשת פוטיפרה, זה גילוי עריות, זה מובן, כן? רבי יהושע אומר, זה שפיכות דמים. והם פסוק, יקומו נערים וישחקו וכו'. וחרבו בצד רעהו. אז באותו פסוק, הקונטקסט הוא רצח. אז עד כאן, רבי שמעון בר יוחאי מביא את הסברה של חברותיו, דהיינו, רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי תחפון השלישי, כן? רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי יהושע, שזה החטאים שנאמר עליהם יערה והיערור. זה החטא במישור של בין אדם למקום, עבודה זרה, בין אדם לעצמו, גילו עריות, בין אדם לחברו, זה שפיכות דמים. זה מובן, כן? נמשיך. ואז רבי שמעון בר יוחאי ממשיך, ואני אומר, חז ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק, דהיינו אברהם, מי שעושה כן, אלא אין צחוק זה, אלא ירושה, שהיה ישמעאל מצחק ואומר, אני בכור ונוטב שני חלקים. גם זה מתקיים בימינו אנו, כן? ואז צריך להבין מה אומר רבי שמעון בר יוחאי, והוא ממשיך, והוא היה נהיה דבריי מדברי רבי עקיבא וכו'. זה לא פשוט, מכיוון שבעולם ההלכה, תלמיד אסור לו לחלוק על דברי רבו. אז הוא מביא דברי רבותיו ואומר, זה לא נכון, צריך להסביר אחרת לגמרי, ואני מעדיף מה שאני מסביר, שיסבירו רבותיו. יש הפתעה, אני כן. אז התשובה היא פשוטה מאוד. דהיינו, לפי דברי רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, חס ושלום, שבביתו של אותו צדיק יש מישהו שעושה ככה. אז מה זה ביתו של אותו צדיק? זה ביתו של אברהם אבינו. דהיינו, כשישמעאל הוא בביתו של אותו צדיק, אז אין גילוי עריות, אין שפיכות דמים, אין עבודה זרה, אלא מה הצחוק? זה נשאר התחרות עם יצחק. זה מובן? כן. אז זה קרה בהיסטוריה. אחרי מוחמד, כשישמעאל חזר לביתו של אברהם אבינו, חזר לייחוד המידות, חזר לנטייה להיות בנו של אברהם, התחיל בתשובה שלו, כן? אז ברור שמוסלמי אמיתי, אין לו עבודה זרה, אין לו שפיכות דמים. אני אומר מוסלמי אמיתי, כי לדאבוננו, גם מוסלמי דתי, הוא עובד עבודה זרה, אמונות תפלות, שפיכות דמים, זה ידוע אצל הדתיים אצלם, הקיצונים אצלם, בגלל העריות, זה ידוע מה קורה אצל בבית שלהם. אבל נאמר, יש, ואני הצלחתי באלג'ריה, מוסלמים אמיתיים שהיו ממש צדיקים באותם המכינות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מה נשאר? התחרות עם יצחק, דהיינו השנאה של ישראל. זה מובן, כן? אחר כך נראה איך רש"י שמביא מקור אחר מסביר את הצחוק הזה לפי רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שמעדיף את השלב הזה, כשישמעאל הוא בביתו של אותו צדיק, נשאר הצחוק, אז מהו הצחוק? התחרות על הירושה. ואתם רואים, אני הסברתי את זה, פשוט כמשמעו, מה שכתוב, כן? אתם רואים איך זה תואם את המציאות. כן? ולכן, ההפרדה בין ישמעאל ויצחק, יש לה משמעות לא רק דתית, רוחנית, אלא מוסרית קודם כל. זה שני טיפוסים של בני אברהם שאינם יכולים לדון בכפיפה אחת.
זה אולי הוא צודק לעשות סגר.
מה? לא, לא. אבל מה אומר הפסוק? גרש את המוות. זה משהו אחר. נגיע לזה, אי אפשר אחרת. וכי הבעיה האמיתית זה הירושה, כן? וזה מה שאמרה שרה, כאילו יירש את בן העמה עם בני עם יצחק. כל עוד שישמעאל הוא בבחינת ישמעאל, כפי שמוגדר פה, מצחק בהווה, הוא לא יכול להגיד את ירושת אברהם לעיר ארץ, ארץ ישראל. זה מה שרציתי לציין. תראו, תקחו את הספר שלכם, נראה, אני רוצה להראות לכם איזה דיוק בפרקים הקודמים, כן? הרדקה, אני אמצא את זה. זה פרשת לך לך עוד. זהו, פרק תזיין. פרק תזיין בספר בראשית. אני קורא מהתחלת הפרק. ושרי, אשת אברהם, לא ידעה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הנה נעצרני השם מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי יבני ממנה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרי אשת אברהם, את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים, לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר ותהר, ותרק יהרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. פה יש איזה מקרה, צירוף מקרים, שלשון מפעיל על לשון. חמסי עליך בעברית זה כעסי עליך. ודווקא זה מתגלה במציאות, שהתנועה שלהם נקראת חמס. ושרה אומרת לאברהם, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק יהבתה, ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. אז אנחנו רואים שלאברהם ולשרה יש שתי דעות שונות לגמרי גם ישמעאל. מכיוון שאברהם הוליד את ישמעאל, הוא חס על בנו, אבל שרה היא רואה מה שעלול להתרחש בהיסטוריה. ופה צריך להבין את זה. הגמרא מסבירה את זה כי היו כמה נביאים וכמה נביאות בישראל. והנביאות הן יותר גדולות מהנביאים. אני רוצה להסביר לך כך למה. אבל זה נלמד מפסוק פה. זהו. תראה לכם. איפה זה גר? כן. תקחו את הדף, אבל בפרח כף הלב. בהמשך. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם, כששרה אמרה, כאילו יראה שם בני עם יצחק, גרש את בן העמה, ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם, הלו זאת בנו, בנו ישמעאל, כן? ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמר בקולה. זה מובן, כן? מהפסוק הזה הגמרא לומדת שהאימהות היו, היה להם כוח הנבואה יותר מהאבות. אז אני רגיל להסביר את זה ככה. יש משנה בפרקי אבות. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. והמיילדת זה אישה חכמה. מכיוון שהיא רואה את הנולד פשט. כן? במשנה זה המובן הרוחני. מה שעתיד להתרחש, הרואה את הנולד. אבל פה בסיפור זה פשט. המיילדת היא רואה את הילד הנולד. והאימא מבינה יותר מהאבא, בסיפורים של האבות, את הזהות של הילדים. בכל דור אנחנו רואים אותה תופעה. בדור הראשון, שרה רואה שהברית תהיה עם יצחק ולא עם ישמעאל. כך בדור הבא, רבקה רואה שהברית יהיה עם יעקב ולא עם עשר. וכן הלאה, יש כוח נבואה אצל המיילדת שהיא רואה את הנולד ומה שעתיד להתרחש. זה מובן. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאבות פה, אף על פי שיש העמדה של אברהם, ואני רגיל לומר שאברהם אבינו בדוח שלנו היה שלום עכשיו, כן? זה מובן, כן? יש איזה מין יחס לישמעאל צלחני. ושרה היא בבחינת מולדת, גרש את האימא, כן? את האמה ואת בנה. אבל התורה אומרת בלי שום ספק שהאמת היא עם שרה ולא עם אברהם. זה מובן? אז זה צריך לקשור לאותו נושא של כוח הנבואה אצל האימהות. ודווקא מילדת נקראת אישה חכמה. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. אז אני אמשיך. אם כן, מתחילה היסטוריה של תחרות בין ישמעאל ויצחק. אבל מכל מקום, ההבדל וההפחדה יש, לפי המסורת שלנו, יש משמעות רוחנית, מוסרית, גדולה מאוד, והמציאות מגלה את זה. כי יש טעות לומר שהאסלאם והיהדות יש להם אותו מונותאיזם, נאמר, ייחוד המידות. אני רוצה להסביר בקצרה. המונותאיזם של ישמעאל זה שיש בורא שהוא יחיד, יש רק אחד. מי שיודע ערבית יודע שהאמונה שלהם שיש רק אל אחד, כן? אבל בזה אמת, זה המונותאיזם השני. בדרך כלל, נגד הפוליטאיזם, כן? אבל המונותאיזם של ישראל עובר את זה. האל שהוא יחיד ואין אחר, הוא בעצמו אחד. וזה שני מושגים שונים, אחד ויחיד. כן? זה נלמד אחר כך, כי יש מתח במידות. מידת החסד, מידת הדין, הן שונות לגמרי. סותרות זו לזו, ולומר שהשם הוא אחד זה למעלה מהשכל. כי הוא בבת אחת בעל החסד ובעל הדין, אבל חסד ודין זה תחת לסתרי. זה מובן? ולכן, המונותאיזם העברי הוא למעלה מהשכל. המונותאיזם המוסלמי הוא שייך, זה גם כן מבחינה פילוסופית למעלה מהשכל, אבל בכל זאת יש התחלות לזה, הוא שייך לשכל הטבעי האנושי. אם יש אל, יש רק אחד. לא כל ההוגי דעות במשך ההיסטוריה של האנושות חשבו ככה. רוב הפילוסופים היו פוליטאיסטים, מכיוון שלפי הטבע יש כמה כוחות, אז בבחינה תיאולוגית, לא, זאת אומרת, יש כמה אלים, כן? אבל מכל מקום, כשאומרים שיש לנו אותו אל, זה לא מדויק, כן. המוסלמי מאמין, מי שלא הבין את כל המשלגות הדתיות, כולל המפד"ל, כן, שמחפשים אידיאולוגיה פוליטית מחוץ לתורה כדי להצדיק את עמדתם. ואני לא מבין שלא רואים שהתשובות הן בתורה כתורה, ולא לפי איזה רגש דתי או לאיזה אופציה פוליטית. זה מובן מה שאני אומר, כן? פה יש מצב שצריך לגלות, כן? כי התלמיד החכמים האלו, בעיקר המשמעות התורנית, הדתית של ההיסטוריה שלנו, הם בורים המרצים לגמרי. כאילו לא למדו במה מדובר. זה מובן מה שאני אומר. ואני לא מסוגל להבין מה קרה להם. כי ההגדרה התלמודית היא תורתם אומנותם. זה המקצוח שלהם. איך זה אפשרי שפשט פשוט לא מסוגלים להבין? לפי דעתי זה חמור מאוד. זה מגלה שהנפש שלהם לא שייכת לעם היהודי, לא שייכת לעם ישראל. ולכן לא רואים את האמת השייכת להם. זה מובן השם, זה חמור מה שאני אומר. כי...
זה גם המדע,
פריסט. אני רגיל לומר, הם נקראו ככה, מכיוון ש... לפי מה שנאמר, המפדיל בין קודש לחכמה. לא, אני מתכוון למפדל הראשוני, נאמר, המזרחי. אבל לפי שיטת הרב קוק, הציונות הדתית היא לפי התורה, לא לפי האידיאולוגיה המפאיניקית, פלוס תפילין, זה מה שהיה המזרחי הראשון. הם היו מפאיניקים שומרי מצוות, כן. זה מובן. אז בסוף הפרשה התורה מגלה לנו שסוף סוף ישמעאל יחזור בתשובה גם בתחרות שלו נגד יצחק. ואם נשאר קצת זמן אפשר להמשיך על זה עוד כמה דקות. אז תקראו את סוף פרשת תולדות, זה חיי שרה, סליחה. פרק כף דלת, פסוק ח'. בפסוקים האלו, התורה מספרת מה יהיה בעתיד לבוא מהתחרות ההיא בין ישמעאל ליצחק. אני מקווה שזה מספיק ברור, כי התורה הסבירה לנו במה מדובר באותה תחרות. איך ייתכן שיש איזה עם, זה יותר מעם, זה עולם ומלואו, האסלאם, כן? מקשר את זהותו לאברהם אבינו, והוא בתחרות עם עם ישראל. אז זה פרק כ"ה, פסוק ח', בסוף פרשת חיי שרה. הגעתם? טוב. אז התורה מספרת את מות אברהם אבינו. ויגבר וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. צריך להבין את ההבדל בין ויגבר וימות. ויגבר זה החיים הביולוגיים של הגוף שלו יגיעו לסוף, זה ויגבר. וימות זה ההפרדה בין הנשמה והגוף. אז אחר כך נלמד שלא נאמרה גביעה אלא אצל הצדיקים. דהיינו סימן שאדם היה צדיק שהוא חי כל החיים שהיו מיועדים לו מהלידה. ולכן נאמר ויגבר. זה נגמר באופן טבעי. אז זה סימן שהוא צדיק. זה מובן? טוב. אסור להכיל, כי הבעיה היא מסובכת לגמרי. הנושא הוא מסובך. אבל ההגדרה הפשוטה של ויבה, זה מי שהגיע לסוף ימיו באופן טבעי. ומכיוון שויבה, וימות. והשאלה שנלמד זה למה אותה מילה נאמרה גם בישמעאל אחר כך, ולמה רש"י מחכה על הפסוק של ישמעאל שנאמר ויבה, להזכיר לנו שלא נאמרה גביעה אלא לצדיקים. זה כדי לגלות לנו שבינתיים ישמעאל עשה תשובה, גם גבי יצחק. אז נמשיך. ויברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מעלת המכפלה, אל שדה אפרון בן צוהר החיתי, אשר על פני ממרא. מעלת המכפלה זה בחברון כמובן, כן? אז השאלה של המפרשים זה, איך אפשר לומר שאברהם מת זקן וסבר, כל עוד שהייתה אותה מחלוקת בין ישמעאל ויצחק? איך הפסוק יכול לומר סבר? כאילו במשפחתו לא הייתה מחלוקת נוראה כזו, מה שאנחנו חיים בהיסטוריה בין עולם האסלאם וישראל. ולא רק עכשיו עם מדינת ישראל, אנו ששייכים לעולם האסלאם, אנחנו יודעים ש14 דורות סבלנו מהאסלאם ומאותה תחרות. לכן המפרשים, ורש"י מביא את זה, מסבירים שהיה יכול למות שבע מכיוון שבינתיים ישמעאל עשה תשובה. ותראו מה אומר רש"י על הפסוק ט', יצחק וישמעאל. מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, יצחק וישמעאל, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם. זה מובן? כן. מכיוון שהפסוק אומר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, זה סימן שישמעאל עשה תשובה. ואיך אנחנו לומדים את זה? מכיוון שלפני זה ישמעאל הלך עם אגר במצרים, וכששמע שאברהם מת, חזר לחברון אצל יצחק, ובזה הכיר שיצחק הוא הבעל הבית של ארץ ישראל. זה מובן? אז זה סימן שחזר לשאול. ונמשיך. פסוק ט' ז', אלה הם, לא סליחה, י' ז', בסוף הפרשה כמעט, פסוק לפני הסוף, ואלה שני חיי ישמעאל, 130 שנה ו-10 שנים, ויגבר וימות ויאסף אל עמם. על ויגבר, באותו פסוק, רש"י אומר, איפה זה? אני מחפש את זה. איפה זה י"ז? ט"ז? אני זוכר שזה כתוב פה, אבל אני לא מבין. לא, זה לא זה. זה על ויבה, כן, זה בסוף. ויבה לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. מצאתם? זה בסוף. ולכן אם רש"י חיכה עד העניין של ישמעאל, זה כדי לגלות שבסוף ימיו ישמעאל נקרא צדיק. וזה נושא חשוב. יש מושג כזה, ישמעאל צדיק. כשקודם כל חזר בתשובה כלפי אברהם, ואז הוא ויתר על זהו על הזרה משיכון נדמים, ואחר כך חזר בתשובה כלפי יצחק, והוליך את יצחק לפניו. ואיפה זה יהיה? בחברון. אז מה שאני רוצה לציין, שזה דווקא העיר הערבית היחידה שמדינת ישראל יסדה אגדה העיר יהודית. זה דווקא בחברון, קריית ארבע. כלומר, הכל מוכן לאותו מצב. מתי, איך זה יהיה? טוב, יש עוד חזון למועד. אבל מכל מקום אנחנו לומדים לפי הנושא הזה, שהתחרות בין ישמעאל ויצחק היא תחרות עמוקה מאוד, יש לה שני שלבים. קודם כל, תפיסת עולם שונה לגמרי, אף על פי שהיא דומה, יצחק מצחק, ובסוף ישמעאל יעזוב בתשובה והוא יעדר מן העולם. זה אנחנו לומדים מהפסוק האחרון. וישכנו מחבילה עצור, עד פני מצרים בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. כשישמעאל יחזור בתשובה, הוא יסתלק מן העולם.
אבל יש הרבה זמן, אני חושב.
לא, הוא יסתלק מן העולם כישמעאל.
כישמעאל.
אז הנה הנקודה הראשונה, בעניין של הבירור של הזהות העברית. קודם כל הסילוק של הקליפה הארמית החיצונית, זה ישמעאל. ואחר כך נלמד את ההבחנה בין יעקב לעשיו, זה הקליפה הארמית הפנימית שזה עשיו.
שזה רומח.
שזה רומח, כן. ואנחנו חיים דברים מוזרים. יש כבר שמועות שהוותיקן חושב בהכרת מדינת ישראל. לפי דעתי זה בעל כורחו, זה לא מהגיגי מצפון, כן? אלא יש לו אינטרסטים במגרש הרוסים, במקומות אחרים. יש לו אינטרסטים לסדר איזה שיהיה קשרים עם ישראל, אבל זה יהיה התחלה וזה יהיה בלתי הפיך. אחרי 2000 שנה הם מכירים בישראל כישות לפני עצמה ואחרי השואה. ולכן זה שוב עידן אחר לגמרי שהוא מתחיל. כשנגיע לאותו עניין, נראה שיש בעיה חמורה מאוד. כי אחרי השואה ואחרי הקמת המדינה, זה בלתי אפשרי לחשוב אצל הנוצרים באופן רציני על השמדת העם היהודי. זה כבר לא אפשרי להאמין בזה. ולכן הנוצרים מגלים שזה היהודים שהם ישראל, והם לא יכולים להכחיש את זה, אף על פי שזה סותר את כל האמונה שלהם. ואם הם מכירים בזה שהיהודים הם ישראל, הם צריכים להשיב לשאלה השנייה, אם ככה, מי הם הנוצרים, אם זה היהודים שהם ישראל. אז התשובה היחידה היא שהנצרות היא דיאספורה של ישראל ולא ישראל. ואם ככה, הבעיה היא חמורה לדיאספורה של היהודים. כי הדיאספורה של הנצרות היא ענקית, והיא תבלה את הדיאספורה של היהודים. וזה תהליך שמתחיל כבר בתפוסות. הקהילה היהודית מתחילה להידמות לאיזו כנסייה. בכנסייה הנוצרית אומרים אמן בלטינית, בכנסייה היהודית אומרים אמן בעברית, אבל זה אותו אמן. כן. מהיר מאוד, אני כבר לא רואה הבדל בין כומר שאומר אמן בפריז ובין רב שאומר אמן בפריז. כל עוד שלא קמה מדינת ישראל, אז היה מצב שכל היהודים היו מבחינת נאמנים לזהות העברית. עכשיו שקמה מדינת ישראל, זה מתגלה שזה לא היה כל כך פשוט. חלק מהיהודים, אותו חלק שממנו יצאה הנצרות, ממשיך לנצור כנסיות. הם קוראים לזה בת כנסת, אבל אין כל כך הבדל. תפסתם את חומרת ה... אני ברור שאני אני מגזים בכוונה, כן. אבל זה הכיוון של ההליך הזה. ולפי דעתי זה חובה לגלות את זה באופן יותר ברור קודם כל בעיקר בישראל עצמו.
טוב, אז אני מציע שנמשיך בשבוע הבא.
בשבוע הבא, 8:30?
8:30. אוקיי. מישהו בא
יחד.
אוקיי. מי שהוא מביא אותי?
מישהו זה חוקן כאן?
אוקיי. חינוך מדי.